שלושה שיודעים.
שלום לכם, ביום שישי בשעה 11:20 בלילה, ליקוי ירח מלא ואדמדם משהו, רוב, טוב זו הערכה שלי, אבל רוב העולם היביט לעבר הירח או לעבר ליקוי הירח, ואנחנו גאים לארח כאן באולפן את פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה וחלל, שנמצא איתנו כאן. במקרה אתה נמצא איתנו לא בשל ליקוי הירח, כי זה חלף, אלא אנחנו נחגוג כאן יום הולדת 60 לסוכנות החלל האמריקאית נאסא. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אבל בכל זאת אנחנו נתייחס לא רק לליקוי עצמו, אלא באופן כללי לשמיים בימים האחרונים, כי הם מעניינים מאוד. אפשר להבחין בשמיים גם במאדים, נכון?
אין, מאדים, נכון, השבוע הקרוב אלינו ביותר. מזה 15 שנה.
אפשר לראות את מאדים ממש בסמוך לירח, נכון?
עכשיו, כן. מחרתיים הירח כבר ממשיך בהקפתו סביב כדור הארץ, אז הוא כבר לא יהיה כל כך קרוב למאדים, אבל מאדים זורח באופק המזרחי בערך ב9:30 בלילה, ואפשר לראות אותו לאורך כל הלילה.
יש עוד כוכבי לכת שמחכבים.
כן, יש לנו גם את צדק, שהוא בדרום, בגובה בערך 30-40 מעלות מעל האופק, נקודה צהובה ברורה, וכמובן נוגה היפה והבהיר מכל כוכבי הלכת.
גם אתמול אני הכנתי בו.
כן, מי שמסתכל למערב אחרי השקיעה, לא יכול שלא לטעות ולראות את נוגה. למעשה זה כמו השיר של פופי קרנון, הצדק ונוגה, אתה יודע.
כן, השיר קם לתחייה.
כן, ממש, ממש בימים אלה.
שרואים פתאום את מערכת השמש.
אני חושב שאנשים מתחילים להבין שאנחנו חלק מאיזושהי מערכת פלנטרית. כוכבי לכת סובבים במסילה.
עכשיו יש הוכחה לזה.
כן.
טוב, אנחנו נדבר גם על מערכת השמש וגם על נסכם את הליקוי, ונדבר כפי שאמרתי על יום הולדת, היום, לסוכנות החלל האמריקאית נאסא, נאסא בת 60. נעסוק ביעדים שהציבה נאסא לעצמה בעשור הראשון לפעילותה, מה היו משימות החלל הנועזות ביותר, המסוכנות ביותר, נדבר גם על תאונות קטלניות בתולדות נאסא, ואולי המעבר מנאסא לשוק היותר אזרחי מסחרי, כי אנחנו יודעים שבזמן האחרון יותר ויותר חברות אזרחיות עוסקות בכיבוש החלל.
יש חברות שכבר עושות את זה, ולמעשה לקחו את שוק השיגורים מנאסא, SpaceX של אילון מאסק,
כן.
ואחרות, בלו הורייזן של אמזון.
אז באמת ננסה להבין מדוע, מדוע התהליך אפילו הכלכלי הזה מתרחש לו. לנגד עינינו, ונעסוק בעוד עניינים. בסוף השבוע הזה רעידת אדמה, אין נפגעים ולא נגרם נזק כאן בישראל. רעידת אדמה בעוצמה של 4.2 בסולם ריכטר באזור הכינרת, הרעש הורגש בטבריה וגם בנצרת, אם כמובן יהיו עדכונים אנחנו נעדכן כאן. וגם נעסוק בעוד עניינים, כמו למשל הקמת חומה בין ארצות הברית למקסיקו, עשויה לגרום נזק חמור לחיות הבר במקום, ולמערכת האקולוגית בכלל. כך עולה ממאמר דעה שפורסם בכתב העת המדעי ביוסיינס, מאמר שעליו חתומים מעל 2,500 מדענים מיותר מ-40 מדינות. המדענים מזהירים שהקמת חומה לאורך 3,200 קילומטר בין ארצות הברית למקסיקו תפגע במגוון הביולוגי הקיים באזור, תקטע את מרחבי המחיה של מאות מינים, ותפגע בבעלי חיים רבים ובצמחים, בהגירה טבעית וכולי. נעסוק גם בעניין הזה, וגם בשושנת יריחו, 8 ילדים כאן בישראל הושפזו בבית החולים שיבא בשבועות האחרונים בשל הידבקות במחלה שושנת יריחו. מתחילת השנה לפחות 114 ישראלים נדבקו במחלה. אנחנו נבין מהי אותה מחלה, מה הטיפול הנכון במחלה הזו. נזכיר שהמחלה מועברת אלינו באמצעות הקיצה של זבוב החול, והוא מעביר אלינו את הטפיל משפני סלע שהוא מלכתחילה מדביק אותם. אנחנו מיד נדבר על הלופ הזה בין שפני הסלע, בעיקר שפני הסלע, לזבוב החול. ונעבור גם לאינטליגנציה רפואית, מושג חדש ישן, שעוסק ביכולת שלנו לבחור באיזה טיפול לעבור, באיזו תרופה לבחור. אנחנו מיד נדבר עם דוקטור מיכל חמו לוטם, וגם היום מציינים ברחבי העולם את יום הטיגריס הבינלאומי. אנחנו נדבר על בעל החיים המיוחד הזה. העורך שלנו רז חסון, על המפיקה ליטל אמירן, כן, אוקיי, טוב, התקילו אותי. על הביצוע הטכני, אלון מקלר, DJ אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן עוד או כאן עודי בחנות האפליקציות שלכם, היישומון חינמי לגמרי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד. וואו, חפרתי. אז בואו נתחיל מהדבר המדהים ביותר שהיה. אני יצאתי בדיוק ממופע סטנדאפ, ואז ראיתי, מה שהיה מדהים זה לא הליקוי עצמו, אלא אלפי אנשים בעיר שנמצאתי בה ביום שישי בערב, לא חשוב שמות, פשוט כולם עזבו את היום-יום, את הטרדות, את הפוליטיקות, את החוקים, והביטו לעבר השמיים.
כן, זה מראה מרנין, אני חושב.
מדהים.
לא, לא מפתיע אבל, לא מפתיע. אני חושב שהציבור קמה לתופעות מיוחדות, למדע ולהסברים שיסבירו מה רואים בשמיים, ואת הטבע, אני חושב שזה רחב יותר, ומאורה כמו ליקוי ירח מלא, שהוא אגב היה הארוך ביותר במאה ה-21, ולכן מן הסתם התקשורת והקהילה המדעית נרגשו מאוד לקראתו.
אוקיי, אז זה היה ארוך באמת מבחינת הזמן, אבל מה המשמעות של זה? למה הוא היה ארוך? זאת אומרת, מה גורם לזה?
אפשר להסביר את זה עם חוקי קפלר וקצת פיזיקה, אבל פשוט מאוד, הירח במועד הזה של יום שישי שעבר, היה בנקודה המרוחקת ביותר במסלולו סביב כדור הארץ, מה שנקרא אפוגע, אפוג'י, אז הוא היה לו יותר זמן לשהות בצל המלא,
כי המסלול שלו הוא
אליפטי כמובן, ולכן לפי חוקי קפלר גם כשהוא נמצא בנקודה הרחוקה של המסלול אז הוא נע יותר לאט, אז הוא שהה יותר זמן, והוא היה, בגלל שהוא היה טיפה יותר קטן, 7% בערך לעומת המצב הרגיל, אז הוא שהה יותר זמן באזור הצל, ולכן הליקוי היה ממושך יותר, וזה השיא של המאה ה-21, לא יהיה ליקוי ירח כזה ארוך עד סוף המאה הנוכחית.
האם זה לא מדכא? זהו, לא, מצינו את כל מה שיש לטבע להציע לנו במאה.
לא, חס וחלילה, יהיה עוד ליקוי ינואר 2019, אפשר יהיה להיות ליקוי מעריך, ירח מלא נוסף.
מעריך שהטבע גם יפצה אותנו ברעידות אדמה, ולא.
כן, לא, אני חושב שככה. לגבי מראות אסטרונומיים זה ריקוד ידוע, טנגו של שלושה אנשים, כן. שלוש דמויות, הירח, השמש וכדור הארץ.
אז בואו, אולי תסביר לנו עבור מעט אנשים שלא עשו גוגל בהיסטריה והבחינו גם בליקוי וגם בכוכב הלכת מאדים שהיה בסמוך לירח, כוכב בולט. אני בעצמי צילמתי אותו והתרגשתי לא פחות.
כן, נכון, אפשר היה לטעות. תראה, זה מחזור ליקויים שכבר הבבלים הקדמונים ידעו, ויש לוחות חרס בכתב יתידות שמנבאים או חוזים ליקויי חמה ולבנה, משום שזה מחזור קבוע בין 19 שנה של סינכרון התנועות היחסיות של מסלולי שלושת הגופים הללו.
רגע, כבר אז הבבלים הבינו שהמסלולים, למשל, הם לא עגולים, אלא הם אליפטיים.
אני לא בטוח שהם ידעו את הגיאומטריה המדויקת, או הם הבינו אפילו שהשמש במרכז ואנחנו סובבים סביבה. התפיסה שלהם הייתה הפוכה, כמובן, גיאוצנטרית בעיקרה, כלומר, כדור הארץ במרכז והעצמים נעים סביבו.
זו התפיסה שהיום נשארה בפסיכולוגיה, נכון? אני מרכז היקום וכל השאר מסביבי.
כן, יש אנשים עם הפרעות אישיות כאלה.
כמעט כולנו כאלה.
כמעט כולנו.
אבל אתה צודק שמתי באיזשהו שלב הבנו שהשמש היא במרכז הארץ.
נכון, מה שאגב, אם דיברנו על זה כמו קודם, כשאנחנו במרכז, אז אנחנו לפעמים סובלים מליקוי מאורות, וזה משפיע על קבלת ההחלטות שלנו, אבל זה נושא
ונדבר אחרי. גם על הביטוי ליקוי מאורות, אבל אוקיי, אז בוא תסיים את ההסבר. באמת?
אז אני רק אסביר שבגלל שהמישור בו מקיף הירח את כדור הארץ, נטוי בזווית של 5 מעלות בערך, למישור שבו כדור הארץ מקיף את השמש, לא כל שבועיים יש לנו ליקוי ירח וליקוי חמה. אחר, אם זה היה תמיד באותו מישור, כל ראש חודש היה ליקוי חמה, וכל אמצע חודש ליקוי לבנה, משום ששלושת הגופים היו מסתדרים על אותו קו,
נכון,
באותו מישור. עכשיו, המקריות האלוהית, אם תרצה, היא שהגודל הזוויתי של השמש והירח הם זהים, זה חצי מעלה. בגלל שהירח אמנם קטן, אבל קרוב, והשמש עצומה, אבל רחוקה, הגיאומטריה היחסית יוצאת שזה כמעט בול אותו דבר, חצי מעלה. ולכן יש לנו מחזור של ליקויים, שנקרא מחזור סארוס, 19 שנים המחול הזה נמשך. במהלך ה-19 שנים האלה יש מספר ידוע מראש של ליקויי חמה וליקויי לבנה. עכשיו, בכל מקום אתה צריך להיות בזמן מסוים וברגע מסוים כדי להיות בר מזל ולראות ליקוי. אני בשעתו, ב-2009, נסעתי במיוחד לסין לראות את ליקוי החמה הגדול של 2009, שהיה 6:20, אחד הארוכים ביותר במאה ה-21.
שזה מצב שבו הירח מסתיר את השמש?
בדיוק, הירח כן. מסתיר לחלוטין את השמש, מה שנקרא שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון, אין חושך ב-9:30 בבוקר. וואו. זה דבר מופלא ביותר, חוויה מרתקת, ואני זוכר שנסענו לסין במיוחד לראות את זה, זה היה ליקוי שעבר את כל אסיה, מהודו ועד יפן, ומיליארדים של אנשים צפו בו, כמו שאתמול, סליחה, יום שישי, כן. מיליונים של אנשים צפו בליקוי הירח המלא. זה היה
מדהים באמת, התעניינות עולמית.
נכון, אנשים... משום שראה את זה כל חצי הכדור המזרחי, מאוסטרליה ועד כמעט ברזיל, שראו את הליקוי ממש בשקיעה. אני חושב שמה שהיה יפה גם, שנאסה אפשרה באמצעות שידור חי, הם אגב עושים את זה כמעט בכל ליקוי, שידור חי מכמה מצפי כוכבים באותו אזור שרואה את הליקוי, ישירות לאינטרנט, והסטרים הזה של מיליוני אנשים שצופים בו זמנית, חוויה קולקטיבית כזאת, ממש. אנושית.
אולי זה גם קצת בזכות הרשתות החברתיות שיצרו איזשהו בז סביב העניין, או ידהדו מאוד את
בלי ספק.
העובדה, כי עד לאחרונה לא רגישה כזו התעניינות עצומה בליקויים.
אני חושב שזה התחיל ב-1999 בליקוי של המילניום. היה את הליקוי האחרון שעבר על כל מערב אירופה והגיע עד פרס, כן. 11 באוגוסט 99, זה נקרא ליקוי המילניום, ואז התחיל רעש סביב התופעה הזאת של ליקויים, ועל המחזוריות שלהם והתופעות שהן, אתה יודע, נוסטרדמוס וכל מיני מחוללי אסונות כאלה שהצמידו לליקויים של הירח והשמש, כמובן הסברים מיסטיים, אפוקליפטיים למיניהם.
אגב, אם כבר הזכרת את המילה הסברים, אבל לא נדבר על אפוקליפטיים וכולי, אבל הירח היה לא רק שהוא כוסה בצל שלנו, באמצעות הצל שלנו, אלא הוא היה גם אדום, ורבים הסבירו את זה באמצעות איזשהו משהו, היה איזשהו הסבר כללי על קרניים שמגיעות
לאטמוספירה. כן, זה תופעת, ודאי, זה פיזור אור באטמוספירה.
מה זאת אומרת? השמש עדיין כן...
בגלל שלכדור הארץ יש אטמוספירה, כן. והיא לא גוף חלק לחלוטין, קרני האור, למרות שכדור הארץ מסתיר את האור מן הירח, האור, ספקטרום האור, מפוזר, מה שנקרא פזור ריילי, האור הכחול מפוזר לחלוטין, והאור האדום עובר ונשבר ומגיע אל הירח, ומאיר את הירח באורכי הגל הארוכים יותר.
זאת אומרת שהכחול נשאר כאן ואנחנו רואים אותו, והאדום ממשיך הלאה?
כן. למעשה זה מה שאתה רואה בשקיעה. למה בשמיים אדומים בשקיעה? האור הכחול מפוזר ברובו.
אתה בטוח שהכוונה של הטבע היא רומנטית כמובן כזה
שם? ברור שזה רומנטי, אם כי אתה יודע, בכל העולם קראו לזה בלאד מון, ירח דם, אני לא אוהב את הביטוי הזה. נכון, למרות שבשמיים הוא נראה כמו תפוז. וזה היה יפהפה בעיניי.
זה היה מוזר. זה נראה כמו מין כוכב לכת כזה מוזר.
כן, אבל קרוב, אדמוני, יש הרבה מאוד עדויות היסטוריות על ליקויים שכאלה, לאורך ההיסטוריה האנושית, ששימשו לקנות שליטה או להפחיד אנשים. למשל, ידוע סיפור על קולומבוס והאינדיאנים של מרכז אמריקה, שבשנת, אני חושב שזה היה 1496, או לא הרבה זמן אחרי שהוא גילה את אמריקה, במסע השני שלו, כן. הוא חנה באיזה אי, והמקומיים סרבו לתת מזון ושתייה למלאכים שלו, אז מכיוון שהוא היה נווט ואסטרונום, ידע את לוחות הליקויים, הוא הבין שיש ליקוי ירח מלא, הוא אמר, אני אצבע לכם את הירח בדם, אם לא תצייתו, שורו הביטו וראו, הירח נהיה אדום.
וגם אם כן תצייתו, אבל את זה הם לא ידעו.
כן, והנה נהיה הירח אדמוני, והם נבלו מאוד, ונתנו לו את כל מה שהיה צריך, ו... זה הסיפור.
הקמת חומה בין ארצות הברית למקסיקו עשויה לגרום נזק חמור לחיות הבר במקום ולמערכת האקולוגית בכלל. כך עולה ממאמר דעה שפורסם בכתב העת המדעי ביוסיינס, מאמר שעליו חתומים מעל 2,500 מדענים מיותר מ-40 מדינות. המדענים מזהירים שהקמת אותה חומה לאורך 3,200 קילומטר בין ארצות הברית למקסיקו תפגע במגוון הביולוגי הקיים באזור, תקטע את מרחבי המחיה של מאות מינים ותפגע בבעלי חיים ובצמחים. אנחנו רוצים לדבר על החומה שכבר הולכת ונבנית בימים אלה בין ארצות הברית למקסיקו עם פרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
אז בוא אולי אספר לנו מעבר לפרטים הטכניים שאולי קראנו או סיפרנו למאזינים שלנו, מה חומה כזאת עשויה לגרום למגוון הביולוגי באמת באזור?
תראה, לחומה יש ראשית נזק ישיר, היא בנויה על איזשהו שטח, ויש לה שטח לא רק שהיא תופסת, אלא של הדרכים שמובילות אליה וכדומה, שהוא נבנה הרבה פעמים על מקומות שחיים בהם בעלי חיים או צמחים. מעבר לזה, היא מראה את תנאי הסביבה לידה, כן, עוברים עליהם כלי רכב, יש זיהום אור, יש זיהום ממקורות נוספים. היא קוטעת את בתי הגידול, היא קוטעת אוכלוסיות, זה יכול למשל, בעיקר למינים שיש להם אוכלוסייה מאוד קטנה באחד מהצדדים של החומה, להכחיד את האוכלוסייה הזאת, למשל יגוארים בארצות הברית, יש להם טווח מאוד מאוד קטן, טווח יותר גדול במקסיקו, תבנה חומה, תבודד מעט מאוד יגוארים בצד של הגדר של ארצות הברית, סביר מאוד שהאוכלוסייה הזאת לא תשרוד, אותו דבר בקשר לאנטילוקפות ולזאבים במקסיקו, ומקרים נוספים, ומעבר לזה היא מונעת את האפשרות למעבר בעלי חיים וצמחים ומעבר גנים, ואז יוצרת אוכלוסיות שהן יותר אחידות גנטית משני הצדים של החומה, מה שיכול להביא לכל מיני פגמים גנטיים כאלה ואחרים.
וזה משהו שאי אפשר לפתור ברמת לייצר מחילות או פתחים שמתאימים לבעלי חיים?
אפשר לפתור, או לפחות לצמצם מאוד את הנזק.
כן.
העניין הוא שבניית החומה, בצורה שאולי תזכיר לישראל עם כמה דברים, היא מגובה בחוק שאומר, אנחנו פה בעניין של ביטחון לאומי, אפשר להתעלם מכל השיקולים של איכות הסביבה, של הגנה על, על בעלי חיים, של שמירת טבע וכדומה. ולכן באמת מתעלמים מזה. אז לא נעשה שום מאמץ לעשות הסקרי השפעה על הסביבה, בונים את החומה דרך שמורות טבע, לא מנסים אפילו, כן, ברגע שיש לנו איזה עניין שהוא לכאורה ביטחוני ועם הצהרות מאוד חזקות של נשיא ארצות הברית בקשר לחיוניות שלו, אז השיקולים אחרים נדחקים לצד.
נדחקים עד כדי כנראה שמתעלמים מהם.
מתעלמים מהם לחלוטין, כן.
כן.
אפשר. שוב, ברגע שאתה בונה משהו, אתה יוצר איזושהי פגיעה. אבל אפשר לצמצם אותה, אפשר לעשות את זה בצורה יותר מושכלת. כזו או אחרת, העניין הוא שהבנייה של החומה כרגע נעשית בדרך שאומרת שום דבר אחר לא חשוב, אנחנו אפילו לא מנסים לחשוב על זה.
זאת אומרת שאף אחד שם לא השקיע מחשבה באמת קצת במגוון הביולוגי בעולם החי והצומח, כי מדובר במשהו שמוגדר, כן, כן, בצמד המילים שאוקיי, כמובן שהוא חשוב, אבל הוא לא היחיד. ביטחון המדינה, או באמת שיקולי ביטחון. כן. עכשיו, אגב, בארץ, כשבנו חומה זו או אחרת, אז לא התחשבו בשיקולים כאלה? מסקרן אותי כ...
לא ככל הידוע לי.
מעניין. תמיד הייתי בטוח שבארץ יש כל מיני מחילות שבנו, או מעברים כאלה, אין צינורות.
אני חושב שזה חל לגבי החומה, אולי לגבי כביש 6.
כן, נכון, נכון, נכון. אז זה באמת רלוונטי יותר לכבישים, ל... אוקיי.
כן, אז בכבישים אפשר לבנות, בכביש 6 שנעשה תחת מחאה ציבורית מאוד גדולה בדיוק בעניין ההשפעה הסביבתית שלו, אז כשהוא נסלל, חברת חרץ או שלא קוראים להם, עשו מאמץ להקטין את ההשפעה הסביבתית שלו, או לפחות להצטייר, כי מקטינים יותר עשו מעברים מעל הכביש וכדומה, כדי לנסות ולצמצם את הפגיעה. זה דברים שיש עליהם הרבה ידע, שהם עושים אותם בעולם וגם בארץ, אבל בעניין החומה, באופן רשמי וגם מעשי, מתנערים מזה.
ומאמר כזה שעליו חתומים מעל 2,500 מדענים מעשרות מדינות, זה משהו שעשוי להשפיע, או שכפי שאמרת, לא בנקודה הזו, כרגע פשוט בונים את זה וזהו?
תראה, אתה יכול להיות יותר או פחות ציני לגבי ההשפעה של עצמות, של הפגנות, של דברים כאלה שרואים לא רק בארצות הברית, אלא אולי אפילו יותר קרוב הביתה. עד כמה שאני מכיר, ושוב, אין לי אזרחות אמריקאית, אבל כמה שאני מכיר את מה שמדיניותו של נשיא ארצות הברית, קשה לי להאמין שמשהו יזיז לו.
טוב, אז לפחות קיבלנו את האמת.
לצערי, אני חושב שפרופסור מאירי צודק, ורואים את זה לא רק בנושא של שמומינים וביודיברסיטי, רואים את זה בצורה ברורה ביותר בכל הנושא של שינוי אקלים. בן אדם פשוט מכחיש את העובדות שמתרחשות עכשיו לנגד. כן, נשיא ארצות הברית, ובמידה רבה גם המפלגה הרפובליקאית. יש איזשהו מנוס מהמדע, ואפילו אנטי-מדע, הייתי אומר, ואני חושב שהמקרה של החומה הוא עוד אחד, לצערי זה מייאש, זה קצת כמו כל קורה במדבר.
טוב, אנחנו מיד נשיא כמובן את התגובה של נשיא ארצות הברית טראמפ, כי פתחתם פה חזית, אבל בסדר. אוקיי, טוב, אני מודה לי פרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תודה לך על הדברים האלה.
תודה רבה.
ואנחנו עם פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז המנתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל. אנחנו חוגגים 60 שנה לנאסה.
60 שנה, נכון, 29.
לפחות חומות לא יכולות לחסום מעבר של כוכבי לכת.
וציפורים אגב, שיכולים לעבור. נכון, הממד האנכי, תמיד יש.
מה, אז שהטבע ימצא לו דרך, כמו שאמרו בעולם היורה.
בוודאי, כן. הטבע ימצא דרך, כזו או אחרת, אבל נזקים יקרו. בין היתר, כי אני מניח שהתהליך הזה של...
שאלה אם דובר בנזק או בשינוי. אתה יודע.
זה תלוי להיות... מאיזה צד אתה מסתכל. זה יהיה שינוי, והאקולוגיה תתאים את עצמה במחירים כאלה ואחרים, כמו שפרופסור מאירי ציין. הטבע בסוף חזק מהאדם. זה, זה תמיד שיעור קטן בצניות שאנחנו צריכים לזכור. בטח אם אתה הולך לדבר על רעידות אדמה בהמשך, אז, זה בוודאי לא נשכח מי הבוס פה. אבל אנחנו מנסים להבין...
וזה לא את אנחנו, אתה אומר.
כן, זה לא אנחנו. אנחנו... לא.
בוא נדבר על סוכנות החלל האמריקאית נאסה.
בוא נדבר.
איך כן. הכל התחיל? מה גרם להקמה של סוכנות חלל כזו לפני 60 שנה?
אז ככה, למעשה סוכנות החלל האמריקאית היא המשך של גופים, הייתי אומר, חצי רשמיים שהאמריקאים ניסו לרכז את נושא חקר החלל, עוד לפני פריצתו של המרוץ לחלל באוקטובר 57, כשהרוסים שיגרו את ספוטניק הראשון אל החלל, והיכו בהלם. את האמריקאים, אתה זוכר, אלה שנות המלחמה הקרה, יריבות בין גושית עזה מאוד, בין היתר לא רק על שלטון וטריטוריה וכלכלה על פני כדור הארץ, אלא כמובן ב-New Frontiers, שזה החלל.
תגיד, אבל זה לא נשמע הרבה פחות נורא? זאת אומרת, אם יש מרוץ טכנולוגי לחיבוש חלל, נשמע על פניו טוב.
לכאורה כן, אבל תלוי באיזה פריזמה אתה מסתכל על זה. מן הסתם, מקבלי ההחלטות ואנשי הביטחון האמריקאים באותה תקופה חשו מאוימים ביותר מהיכולות החדשות של הסובייטים, כמו למשל לווייני ריגול, לווייני תקשורת, אולי נשק מהחלל. יש פה גם, עליך לזכור, ערבוב של הדים ממלחמת העולם השנייה וטכנולוגיות הטילים הנאצית ורקטות.
שכבר שם התפתחו, נכון? כן, אצל הנאצים, בוודאי. נכון.
ואם אנחנו זוכרים היטב את המרוץ מלכוד יותר מהר, כמה שיותר מדענים נאצים בין הסובייטים לבין האמריקאים, כבר ב-45 זה התחיל, מי חוטף את המדענים שהיו ממונים על תוכניות החלל של התוכניות הבליסטיות של הנאצים.
זה, יש דיבור כזה באמת ששוב אני אומר בשיחות סלון ואני מסייג את זה, שמדענים נאצים נשתו או נמשכו לנאסה.
מה, ודאי, ורנר פון בראון, אבי תוכנית הטילים האמריקאית, היה מהמנדסים הבכירים ביותר של תוכנית הטילים הנאצית, והאמריקאים לקחו אותו ואת משפחתו, והסובייטים לקחו אגב מדענים בכירים אחרים, מאותה עילית פיזיקלית הנדסית של המשטר הנאצי.
זאת אומרת שנאסה הוקמה בין היתר על נאצים?
לא, בוא נו, זה קצת
אוקיי, אבל השתמשו במהנדסים נאצים?
השתמשו, בוודאי, בוודאי. זה לא סוד וזה לא שיחות סלון, זה עובדות היסטוריות. ורנר פון בראון, אגב, הוא המדען הבכיר שבסופו של דבר אפשר לאמריקאים לנצח במרוץ לחלל את הסובייטים, והגיע בזכות פיתוחי הרקטות שלו והידע הבליסטי שהוא צבר, כולל על טיסות מאוישות, אפשר לאמריקאים להגיע ראשונים לירח במרוץ המפורסם. אז 57, אוקטובר 57, ספוטניק 1 התחיל את כל התהליך הזה, האמריקאים הבינו שהם צריכים לעשות מאמץ מאורגן.
לאן ספוטניק הגיע?
ספוטניק רק הקיף את כדור הארץ.
זה הכל.
זה היה כדור מתכת של מספר קילוגרמים ששידר ביפ ביפ ביפ, אבל כשהוא עבר מעל ארצות הברית, כל אזרח אמריקאי עם אקלט רדיו שמע את הביפ ביפ ביפ הרוסי הזה, ואתה יכול להבין מה זה עשה לפסיכולוגיה ולתחושת הנחיתות והאיום של הציבור האמריקאי, ולכן אייזנהאואר ב-58 העביר חוק בקונגרס, והיום לפני 60 שנה הוא אושר, ב-29 ליולי, כן? 1958, הוא אושר והוקמה סוכנות החלל, National Aeronautics and Space Administration. זה מנהל שהוא זרוע של הממשלה האמריקאית, שעתיד להתעסק בנושא חלל, ולא רק חלל אגב, גם אווירונאוטיקה. כלומר, כל מה שקשור לטיסות, לטכנולוגיה שקשורה לטיסות, אם זה מטוסים, ואגב, הדבר הראשון שהם עשו, בין היתר, היה פיתוח של מטוס שיעבור את מהירות הכל, ה-X-15, הציפור השחורה אחר כך. אלה היו הניסיונות הראשונים לבדוק איך אפשר לטוס מהר, גבוה, אחר כך לצאת מחוץ לאטמוספירה, להקיף את כדור הארץ, ובסוף גם אל הירח ואל כוכבי הלכת האחרים.
טוב, זה כמובן מעורר אינספור שאלות, גם מדוע כל עניין כיבוש במרכאות שהוא בחלל עבר לידיים פרטיות, ומה קרה שם בתחילת הדרך בנאסא, אבל אני רוצה ברשותך אולי לעשות טוויסט או שינוי כיוון לשיחה, מה אנחנו הרווחנו מזה כאזרחים, אפילו לא אזרחי ארצות הברית? האם הפיתוחים של נאסא השפיעו על החיים שלנו? כי אני יודע שפעם באתי לקנות מזרן, לא חשוב שמות, אז אמרו לי, השכבה העליונה זה חומר של נאסא.
מדויק.
אז אם זה קשור לחלל, אז תישן על זה.
אם אסטרונאוטים ישנים על זה, אז גם אתה
יכול. כן, משהו כזה. זאת אומרת,
בוודאי.
מה הרווחנו מחקר החלל או מפיתוח כיבוש החלל?
אז אני אגיד משהו כדי שהמאזינים יבינו. טיסות חלל והחלל עצמו מחייבים אותנו, קודם כל, להביא בחשבון, שעל כל גרם שאנחנו רוצים לשלוח למעלה, אנחנו משלמים באנרגיה, ולכן אנחנו צריכים למזער כמה שיותר את הטכנולוגיות שאנחנו צריכים להשתמש בהן. עכשיו, בני אדם לא נועדו לטוס בחלל. אנחנו צריכים להיות ב-1G, תאוצת כבידה אחת, על פני שטח מוצקים, ולנשום את מה שהאוויר נותן לנו.
1G רק עבור המאזינים שלנו, זה המצב הטבעי המצב שלנו, הטבעי. כשאנחנו לא זזים
כן.
אפילו.
וכשאתה צריך להיות משוגר למהירויות עצומות, וואו. של 32,000 קילומטר לשעה כדי להקיף את כדור הארץ במהירות מסלולית, הגוף שלך עובר תאוצות כבירות. ולכן צריכים לפתח המון המון דברים שיאפשרו לנו לשרוד את התנאים הקיצוניים של טיסת חלל.
שוב, כי בני אדם לא בנויים ללחצים כאלה, לתאוצות
נכון,
כאלה?
נכון, ובני אדם צריכים לאכול ולשתות ולישון, והפרשות לא עלינו. אנחנו צריכים לשרוד את התנאים הכבירים האלה של טיסה מסלולית או טיסה בין פלנטרית. ולכן נאסא, לא רק נאסא אגב, גם הסובייטים באותו שלב התחבטו באותן בעיות, ולכן פותחו טכנולוגיות מדהימות, שהיום קוראים לזה, אתה שאלת על השוק הפרטי, יש 1,800 המצאות שנקראות נאסא ספין-אוף, דברים שפותחו בתחילה לשוק המדעי, טכנולוגי, שקשור לטיסות חלל, והיגרו החוצה אל השוק הביתי, החל מחיתולים, סופגים, למבוגרים וואו. או לתינוקות. אתה הזכרת מזרונים לשינה, יש GPS'ים, לווייני ניווט בחלל, תקשורת, מזעור של אלקטרוניקה, מחשבים, מחשבים ניסיים, ועוד ועוד ועוד, ואפילו האבקת מרק נמס בקוס, ותנורי מיקרו שמחממים אוכל מיובש. כל זה הומצא בהתחלה עבור אסטרונאוטים בטיסות כן. חלל, ואחרי זה היגר לשוק האזרחי.
נרווחנו משהו מכל הכאב ראש הזה, ומהכסף הגדול שנשפח שם, לא שלנו.
זה ברמה הפרקטית. אני חושב שכל אזרח בכדור הארץ היום נהנה ממשהו שפותח במסגרת המרוץ לחלל, ועבור אסטרונאוטים וטיסות חלל. יותר מכך, אני רוצה להסתכל על היבט אחר של נושא שנאסא היום מצטיינת בו, והליקוי הריח הזה היה עוד עדות מופלאה לכך. זה השיתוף במידע מדעי לציבור הרחב. אם בעבר ההישגים של החלליות השונות, ואפילו התוצאות של משימות אפולו ומרקורי, בין היתר המחקרים על מה קרה לאסטרונאוטים כשהיו בחלל, אבל גם מה גילינו כשהסתכלנו על השמיים, ואתה כן. מדבר גם על טלסקופ האבל ועל יכולות אחרות של חלליות, היום המידע הזה נגיש, וכל ילד בכיתה וב יכול לעשות עבודה נהדרת עם תצלומים פנטסטיים ששודרו מחללית כלשהי של נאסא, ובאמצעות האינטרנט הופכות להיות נגישות לבני אדם.
הם גם עוסקים באמת בתקשורת של מדע ובהוצאת המידע הזה החוצה?
בוודאי, בוודאי. אני חושב שזאת אחת המשימות היפות ביותר שנאסא לקחה על עצמה, ואני חושב שאם מישהו יסתכל על הסטרים של השידור שנאסא עשתה של ליקוי הירח, ואתה רואה מכל העולם אנשים מגיבים וכותבים, Thank you, NASA. NASA, you're awesome. Yeah, we love you, NASA.
גם בטוויטר ראיתי.
כן, זה היה מטורף. בעיניי זה היה משהו מעצים מאוד, מאוד לתחושת מאוד. הכפר הגלובלי, שנהנה מידע מדעי אמיתי בזמן אמת. ושוב, היום זה כבר הפך כמעט לשחוק, אבל...
אני חושב שגם כשאנשים מתבוננים בתופעה כזאת, זה משהו שהוא... אובייקטיבי. בניגוד לרוב החדשות שאתה שומע, זה מין אכילת ראש כללית של דעות ורעש, שהוא בלבול מוח אחד גדול, פתאום אתה רואה אמת.
נכון, אני חושב שזה, אמרת יפה מאוד, אין פייק ניוז פה, זה המדע הטהור הנקי, מטווח לנו באמצעות מצלמות וטלסקופים.
יש יופי באמת כנראה, ולא בבלבול מוח ובדעות, והוא אומר ככה, וזה ככה, וזה ברור.
אז אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינים ביופי הכביר הבלתי ממש. מתקלה הזה של הטבע ושל היקום שנאסה מאפשרת לנו. מזמין אתכם להיכנס לאתר Astronomy Picture of the Day, apod.nasa.gov. כל יום נאסה שמה תמונה חדשה אחרת, מרהיבה ביופייה של איזושהי תופעה שהגשושיות שלה, החלליות שלה, הטלסקופים שלה, וגם חובבים אגב, צילמו בעולם. וזה פשוט אוסף בלתי נגמר.
ואולי גם אני אוסיף עוד המלצה, תהפכו את הפיד שלכם למשהו קצת מדעי, שכדי, שתוכלו ללמוד ממנו, במקום לראות עוד תמונה מתאילנד 2017 של די-ג'יי מקלר רוקד עם קוקוס, אפשר גם לראות, ללמוד משהו, לראות משהו, זה אחרת. החיים שלכם השתנו.
כן, אני, אתה יודע, יש...
סלח לי שנכנון.
לא, לא, זה בסדר גמור. אני חושב, אני איתך בעניין הזה, אני חושב ש... אסטרונומיה וידיעת העולם הם דברים שהם מפעימים את הרוח ואת הנפש. הם פותחים איזשהו מבט, נקודת מבט והסתכלות אחרת על מקומנו בעולם.
ממש.
מה שאני תמיד אומר בהרצאות, אסטרונומיה מלמדת אותך צניעות. כי אתה מבין מי אנחנו, איפה אנחנו, על כוכב לכת שלישי שמקיף איזה שמש קטנה בגלקסיה אדירה של 120 מיליארד שמשות, שהיא אחת מבין טריליוני גלקסיות ביקום. טלסקופ החלל האבל ונאסה מאפשרים לנו באמת לקבל את הצניעות הזאת של, אתה יודע, מה האנוש כי תפקדנו, שכתוב בתנך שלנו. באמת, אנחנו קטנטנים, אבל יחד עם זאת, המוח האנושי והטכנולוגיה שפיתחנו מאפשרת לנו להסתכל למרחקים אין שאר, אתה יודע, זה פשוט לא יאמן. ותמיד שואלים אותי, רגע, אבל התמונה הזאת, הגלקסיה הזאת, 2 מיליון שנות אור, 10.5 פרסק, או כל מיני יחידות מרחק אחרות,
okay.
יכול להיות שכבר זה איננו, כי עד שהאור עבר את המרחק...
אנחנו מסתכלים לעבר העבר, לא?
במידה מסוימת, נכון. Okay. אסטרונומיה זה ארכיאולוגיה של האור. לוקח זמן לאור להגיע אלינו ולעיניים ולגלאים שלנו, ולכן במידה מסוימת אנחנו מסתכלים על דברים שהיו, כמו שהאור יצא מהם לפני כך וכך מיליארדי שנים.
כמו שבחדשות יש דיליי, כשאתה מדבר עם כתב שנמצא במקום רחוק, כך גם כשאני מביט לעבר הירח, לדעתי חולפת שנייה. נכון, בערך שנייה.
בדיוק.
וכשראינו את מאדים, אגב, ליד, אני ישבתי, עשיתי כל מיני חישובים עם מחשבון ברחוב, לא חשוב, שמות אלמבי, ויצא לי משהו כמו 22 דקות אור בערך.
נכון.
זאת אומרת, לוקח כמעט חצי שעה לאור להגיע. וואו, ממאדים. אנחנו עוברים על הפינה הרפואית שלנו. מדי שבוע אנחנו מדברים עם דוקטור מיכל חמו-לוטם, שהיא מומחית לחדשנות ברפואה, והפעם נדבר איתה על קבלת החלטות בכל מה שקשור לרפואה. לעתים אנחנו תקועים בין שתי חוות דעת של שני רופאים, שכל אחד ממליץ על טיפול אחר או תרופה אחרת, איך יודעים מה לעשות? מלבד כמובן לפנות לקורא בקפה או למתקשר בעזרת פעמונים ורוחות. שלום לדוקטור מיכל חמו-לוטם, מומחית לחדשנות ברפואה.
בוקר טוב, בוקר טוב.
נו, אז אני צריך להחליט?
כן.
יש רופאים, לא?
אתה רוצה ש... אז אולי אתה הטיפוס שרוצה שהרופא שלו יחליט.
האמת שבסופו של דבר זה נכון שאתה צריך להחליט, בעיניי, באינטואיציה שלי.
אז זהו, אז מסתבר, וזה ספר נפלא שנקרא האינטליגנציה הרפואית שלך, הוא ספר לציבור, לא לרופאים, של שני רופאים, האחד הוא אונקולוג, שהוא מתמחה בעצם במחלות גידולים, במחלות ממאירות, בסרטן, והשנייה, שמו זה דוקטור ג'רום גרופמן, הוא ככה, זה כבר כמה ספרים שהוא כותב, הוא כותב גם בניו יורק טיימס, ורעייתו היא גם פרופסורית בהרווארד, שהיא מתמחה ברפואה אנדוקרינולוגית, והם ניסו להבין איך בעצם בני אדם מקבלים החלטות, בנושא כמובן רפואה ובריאות, וההחלטות הן לא רק החלטות מאוד פשוטות, כמו לאכול בריא או לנוע, אלא החלטות מאוד מורכבות, לדוגמה מישהו שהתגלה אצלו מחלה קטלנית, האם הוא רוצה שיעשו בו פעולות של החייאה עד הקצה כמה שאפשר, או שהוא רוצה למות בשלווה בביתו, עד למקומות האלה הם הלכו.
אוקיי.
ותשמע, לפעמים זה גם מתגלגל, כן? בהתחלה אומרים ככה, ואחר כך אנשים משנים את דעתם, שזה עוד אחד מהממצאים הכי מעניינים שלהם. הם ראו שאנשים הרבה פעמים, כשהם חושבים על זה בזמן שהם בריאים והכל נראה בסדר, אז יש להם דעה מסוימת, ועם הזמן הדעה משתנה, וזה לגיטימי. זאת אומרת, זה בסוף הגוף של כל אחד והבריאות שלו, ונותר לו לבחור איך לחיות ואיזה טיפולים לקבל וכמה לסבול בשביל החיים האלה. בכל מקרה, הם גילו כמה וכמה פרמטרים שמשפיעים על איך אנשים בוחרים. ושוב, אני חושבת שמה שאתה אמרת בהתחלה הוא נורא משמעותי. כי יש אנשים שרוצים שהרופא יחליט, וזה גם לגיטימי.
כי לנו אין את הכלים שיש לרופאים. מצד שני, באמת לעתים צריך להחליט בין כמה גישות.
נכון, נכון. אז הרופא באמת יכול להביא את הידע והניסיון שלו, וזה ציר מאוד חשוב בהחלטה. לכן כדאי, ואני מאוד ממליצה תמיד, שיהיה רופא שסומכים עליו, שמאמינים בו, שמקשיב לנו, שיש לנו אמון בו. יש כמובן את כל המחקר, המחקר צומח בקצב נורא נורא מהיר, ויש המון נתונים רק על מחלת הסכרת, פורסמו 42 אלף מאמרים ב-2016, אף רופא לא יכול לקרוא את כל המאמרים האלה, נכון? וכמובן הציר השלישי, שהוא בסוף הציר החשוב, זה המטופל, שיש לו, לכל אחד מאיתנו יש גם ביולוגיה שונה, גם DNA שונה, גם המבנה שונה, אבל גם פסיכולוגיה שונה. למשל, יש אנשים שהם מאוד מקסימליסטים, דהיינו, הם רוצים לקחת את המקסימום. יש אנשים שהם יותר מינימליסטים. אנחנו רואים את זה המון המון פעמים. המקסימליסט ירצה לקחת מה שיותר תרופות, ולעשות את כל בדיקות המניעה בדיוק by the book, ולעשות את כל, גם אם הם נורא לא נעימות, תחשוב על קולונוסקופיה, בדיקה שממליצים היום לאיתור מוקדם של סרטן המעי, זו בדיקה מאוד לא פשוטה. והמקסימליסטים ילכו על הכל. והמינימליסטים יגידו, רגע, 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 אנחנו לא רוצים את כל הדברים, אנחנו רוצים לעשות את המינימום הנדרש. זה גם יכול להיות, נגיד, קשור להערכת חיים, כן? המקסימליסט יגיד, תעשו הכל מה שאפשר, והמינימליסט יגיד, לא. אז כל אחד בעצמו יכול לחשוב על עצמו, האם הוא מקסימליסט או מינימליסט. וזה מאוד מאוד משפיע על ההחלטות שלנו. הם גם גילו שאנשים נבדלים בגישה שלהם, באמונה שלהם, האם הם מאמינים שהגוף ירפא את עצמו, רק צריך קצת לעזור לו, קצת ויטמינים, קצת מינרלים, זה גישה נטורליסטית הם קוראים לה, או הם יותר רוצים התערבות, כאילו, תנו לי את קדמת המחקר והטכנולוגיה, שימו הכל קדימה, שנשמע לי שאתה קצת כזה, נכון? הרופא יודע, תן לי את מה שיש הכי טוב, הכי חדש.
נכון, והכי, כן, מיד, כל תרופה שיש, הכל בו זמנית, 1,000 חיסונים, כן.
אז אתה מקסימליסט והתערבותי, ויש עוד אפיון שהם עשו שזה אנשים שהם יותר מאמינים, או שהם ספקנים, המאמינים מאמינים שיש פתרון לבעיה, אז הנה, כמו שאמרת, תן לי את המקסימום עכשיו, מיד. והספקנים הם סולי סיכון, הם אומרים, תקשיבו, יש פה סיכונים, התרופה הזאת יש לה תופעות לוואי, והטיפול, הניתוח הזה גם יכול לגרום לתמותה, והם חוששים מהתוצאות המזיקות. וכמובן שיש קשר הרי, הספקנים הם לרוב יהיו מינימליסטים, כי מישהו שספקן לא יגיד, תן לי את הכל עכשיו, מיד בבת אחת, זה לא סתם. בדרך אגב, כמובן שיש עוד אנשים שאומרים שהרופא יחליט, אני לא רוצה לדעת. יש אנשים אומרים, אני רוצה לדעת הכל, תן לי עכשיו את כל המחלה שלי, הרצאה בחצי שעה, את מה שאתה למדת 20 שנה. אני כן רוצה לחדד עוד דבר, אולי הרופא יודע רפואה, אבל הוא לא יודע לא את הגוף שלך ושל כל מטופל, ולא את הנפש של המטופל. ולכן הדיאלוג בין הרופא למטופל הוא כל כך כל כך חשוב, כי בסופו של דבר הרבה פעמים אין פתרון אחד, יש כמה אפשרויות בדיוק כמו שאמרת, והדיאלוג והבירור שהאדם רוצה לברר לעצמו מה מתאים לו, זה דבר נורא נורא חשוב, כי אחרת בסוף מרגישים הרבה פעמים מחמצה. זה מאוד אופייני לא אצל אנשים צעירים ובריאים, אלא דווקא אצל אנשים יותר מבוגרים, או אנשים שיש סכנה לחייהם, שהמשפחה עושה את התהליך נכון, גם אם הסוף הוא סוף רע, אנשים מרגישים שעשו תהליך נכון, שהוא מתאים להם, לאמונות שלהם, לערכים שלהם. ולכן העדפות האלה של המטופל והנטיות שלו הן כל כך כל כך חשובות, כי אנחנו לא יכולים להגיד שהרפואה היא מדע מדויק, זה לא 2 + 2. יש פה ממש אומנות מורכבת, ועוד יותר מזה, כשכל העולם עובר דיגיטליזציה, אז יותר ויותר מידע והחלטות עוברים לציבור, עוברים למטופלים. אז כדאי שהציבור והאדם ידע איך הוא מקבל החלטות. אני אספר לך סיפור, אבא של בעלי, זיכרונו לברכה, קיבל, סבל ממלנומה, שזה סרטן קשה של האור, ובסוף, בערוב ימיו, התגלתה גרורה במוחו. וכל הזמן ניסינו לברר מה הוא רוצה, מה הוא רוצה. אז הוא היה אומר, אני רוצה הביתה. אני רוצה הביתה. הוא באמת אמר בצורה מאוד ברורה שהוא רוצה למות בבית, ואז אמרנו לו, אבל איזה החלטות? אז הוא אמר, אני לא מחליט, מה שהרופאים יחליטו. ובעצם נוצר כל הזמן מתח בין זה שהרופאים רצו לעשות המקסימום ולנתח ולשקם. והוא רצה הביתה, והוא היה בדיוק מסוג המטופלים, שמצד אחד נורא נורא סמכו על הרופא, מהדור הישן, מה שהרופא אומר, ומצד שני מה שהוא רצה זה הביתה, והמשפחה כל הזמן נאלצנו למצוא את השביל הזהב בין שני הצרכים האלה שהם היו במקרה הזה לגמרי סותרים.
טוב, אני אשאל שאלה ברשותך לסיום, הרפואה כן מתחשבת בנפש האדם? כי אנחנו יודעים שכשאתה מגיע לבית חולים, אוקיי, מסתכלים על המקרה, בודקים, בוחנים, יש מקום באמת לזה?
זאת שאלה נורא טובה, כי בעצם הייתי מנסחת אותה האם הרופא, כי כל רופא מתנהל אחרת ושונה. בסופו של דבר בעולם האוטופי רופאים צריכים מאוד להתייחס להעדפות של המטופל.
הרי כולנו כשהיינו בהליכים רפואיים וכולי, או שאתה נתקל בי והיה, אז קצת תמיד התחושה היא שמתייחסים אליך כמו אל כבש כזה, נכון, שבא, נכון? אדוני, שב, לקחנו, שב, אל תתערב.
פס ייצור, נכון.
זה אנחנו והגוף שלך.
נכון, נכון. זה הרבה פעמים ההרגשה, בוודאי בבית חולים, היא הרגשה של קצת פס ייצור. כי אין מה לעשות, יש תהליכים, ויש זה ועבר, אבל לא, זה לא בסדר. אחד משמעי היום, גם הרופאים והמובילים מבינים שהקשבה למטופל זה התהליך הכי משמעותי, הכי חשוב, של, כי המטופל יודע את כל התשובות, לא רק הרפואיות, גם כמובן מה שהוא רוצה, והבעיה היא הרבה פעמים, לא שהרופא לא רוצה להקשיב, שפשוט אין לו זמן, יש לו סד של זמן, ואז הוא צריך להזיז את הכל מאוד מהר, ואז זה התפקיד של מטופלים להגיד, רגע, רגע, גם לנו יש פה, גם לנו יש צרכים, ואף אחד לא יודע את הגוף שלנו יותר טוב מאיתנו. כן. ואתה צודק, זה עוד לא המציאות, אני מקווה שהעולם מתקדם לשם.
טוב, זה בכל מקרה מעניין מאוד, אז מה שם הספר למי שרוצה?
הספר נקרא האינטליגנציה הרפואית שלך, הוא בהוצאת מטר, הוצאת ספרי העיון מטר, והמחברים שלו זה שני, ג'רון גרופמן וקמלה הרצטר, ואני מקווה שלא חטאתי לשמות שלהם.
טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לדוקטור מיכל חמו, לא מומחית לחדשנות ברפואה, תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, בבקשה.
אני רק אגיד שכל הנושא של רפואת חלל ודברים שפותחו, אם נמשיך את הנושא משיחתנו הקודמת,
כן.
המון טכנולוגיות רפואיות שפותחו עבור אסטרונאוטים, מה שנקרא precision medicine, כי אתה צריך לתת תרופות או לדעת בדיוק מה המצב של אסטרונאוט שהוא נמצא בחלל, כדי לדעת אם חס וחלילה יש איזושהי אנומליה, להבחן אותה מהר ולתת פתרון. אתה לא רוצה...
אז מה עושים באמת בחלל?
אז המון טכנולוגיות שפותחו לחלל...
My God, אפשר ללכת לקופת חולים, לא חשבתי על זה.
ברור שלא. בדרך כלל, אגב, בטיסות מוישות, ארוכות טווח, אחד מאנשי הצוות יהיה רופא, או בעל הכשרה רפואית. אתה צריך לפתח אמצעים שיאפשרו חישה מרחוק של המצב הרפואי, הפיזיולוגי של האסטרונאוט או איש הצוות. אז אתה צריך לעשות בדיקות דם ב-0G או במיקרוגרביטציה, שזה בעיה מיוחדת לקחת דגימות דם, לעשות אנליזה מרחוק כדי להבין מה התופעות.
הכבידה משפיעה על זרימת הדם?
בוודאי. כן. יש מדע שלם שעוסק בהשפעות של מיקרוגרביטציה על המין האנושי, שאגב, למשל, גילו את נושא בריחת הסידן, שאסטרונאוטים סובלים ממנה בטיסות כן. חלל ממושכות, והנושא של אוסטאופורוזיס הוא מחלה ידועה, כאן בכדור הארץ, הרבה מאוד אנשים סובלים ממנה בגילאים המתקדמים. מה שפותח עבור אסטרונאוטים היא גרל השוק הביתי. ועוד כהנה וכהנה יש דוגמאות רבות מאוד, בוודאי בעשורים הבאים, כשנתחיל לטוס ליעדים רחוקים, למאדים והלאה, נצטרך לתת את דעתנו על פתרון בעיות רפואיות או מניעתן מראש. וכן, זה חלק מהדברים שנאסה וסוכניות חלל אחרות עוסקות בהן, כי כמו שאמרנו בהתחלה, המין האנושי לא נועד לטוס בחלל, בטח לא לתקופות ממושכות, וזה ידוע שקוסמונאוטים ואסטרונאוטים שחוזרים משהות של הרבה מאוד זמן בחלל, סובלים מהרבה מאוד תופעות רפואיות, החל מירידה בראייה, פקיעות מוטציות בחומר הגנטי כתוצאה מקרינה קוסמית, החלשות הלב והשרירים והשלד.
אתה לא ממליץ להפוך להיות אסטרונאוט.
אני מאוד ממליץ להיות אסטרונאוט, אבל...
למרות הסיכונים. לזמן אבל זה צריך לבוא קצר. עם הזרה כמו בסיגריות.
כן.
טוב, הזכרנו את הפיתוחים שהרווחנו מנאסה, מאוכל בצורה של אבקה, דרך מזרן,
ותקשורת ורפואה ומזרונים לשינה.
אז לא סתם בזבזנו את הכסף של משלם המיסים האמריקאי.
לא, אתה יודע, זה, אגב, זה משהו מעניין שאתה מזכיר. אני חושב שהמונח taxpayers money, American taxpayers money, בייחוד בקשר של לבזבז אותו או להוציא אותו על טיסות חלל, זה משהו שאמריקאים רוצים להבין על מה הולך הכסף ומה... סליחה על הביטוי, מה יוצא להם מזה? ואני חושב שנאסה, הספין-אופים, מראים את זה.
כן.
לא, כי אתה יכול להגיד, יש סקרנות אינטלקטואלית, אנחנו רוצים להבין את מקומו של האדם ביקום, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, ואז יגידו, בסדר, אבל אני לא רוצה לשלם על זה. תעשו את זה בזמנכם הפנוי. אז אני חושב שיש פה את המתח הזה בין הפרקטיקה, ונאסה מצטיינת בזה, ובהעברת דברים אל המרחב הפרטי והאישי של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל יש פה גם דבר נוסף, והוא לשמור על הבית שלנו בחלל, ונאסה מצטיינת גם בזה. כי אחת המשימות העיקריות שנאסה לקחה על עצמה, מראשית שנות ה-60, זה, אפשר לקרוא לזה Mission to Planet Earth. נכון, אנחנו נטוס לרחבי הגלקסיה ונסתכל על כוכבי לכת וכדומה, אבל בואו נסתכל על ה-home planet שלנו, על כוכב הלכת הכחול שלנו, ונאסה היא למעשה, אם דיברנו על רפואה, משתמשת בלוויינים שלה בתור גלאים או סנסורים, לבחון את מצבו של patient earth, כוכב הלכת הכחול שלנו, שהיום אנחנו יודעים, ואני חושב שדיברת על הטיגריסים, זה רק, העלמותם היא רק אינדיקטור אחד, למצב החמור של הסביבה הביולוגית, וגם בשעה הקודמת דיברנו עם פרופסור מאירי, על המגבלות של האדם מטיל, על הסביבה האקולוגית הטבעית שלו, המצב של כדור הארץ, ואני חושב שלא מעטים מהמאזינים שלנו יודעים את זה, משתנה, עקב פעילות האדם, והלוויינים של נאסה ושל סוכנות חלל אחרות משמשים אותנו כעיניים בחלל שבוחנות היטב את המערכת כולה, את כדור הארץ כולו. האטמוספירה, אוקיינוסים, כיפות קרח, ג'ונגלים, מדבריות, הכל ביחד, מערכת בלתי ניתנת להפרדה. שלובה זו בזו, ואנחנו חווים במידה רבה מאוד לאותו מרוץ חלל בשנות ה-60. מי יסתכל יותר טוב, מי יראה יותר מדויק, בהתחלה זה היה כמובן לראות את הבסיסים של האויב. בואו לא נשכח את זה. המוטיבציה הייתה בהתחלתה מודיעינית צבאית. אבל מהר מאוד אתה מגלה שאתה רואה עוד דברים, ואתה למעשה מסיט את הפוקוס להסתכלות על כדור הארץ.
אבל בינינו, אחרי שנהרוס את כדור הארץ, עוד כמה עשרות שנים, אנחנו מצפים שאתם האסטרונומים או האסטרונאוטים או הקוסמונאוטים, תלוי בעידה, תמצאו לנו אלטרנטיבה. נערוס פה את כוכב הלכת, ביי, תודה רבה, אני הייתי. קדימה, מאדים, שלום שלום, ירח, שלום שלום.
כן, אז זה בדיוק קשור למה שאמרתי בשעה הקודמת. המין האנושי, אני לא רואה אותו עוזב.
זה קצת מזכיר לי, אתה יודע מה שלפעמים, כמו בדיוק בנקודת הזמן שאנחנו מדברים עכשיו, כשיש לי יותר מדי כלים בכיור, אני אומר, עזוב, בוא נעבור דירה. זה כאילו, קצת מרגיש לי ככה. אז אולי נעשה את זה אותו דבר בכל...
כן, אבל לעבור דירה בישראל, אתה יודע מה, אולי זה באמת קשה בערך כמו לעבור לכוכב לכת אחר. אם נסתכל על המציאות של שכירת דירה בישראל.
לא, אבל יש איזשהו...
לדעתי אין. זאת אומרת, תיאורטית אתה יכול להגר לירח, ולבנות מושבה על הירח, ומשם למאדים, ואולי לבנות איזושהי מושבה למאדים. אני לא רואה את זה קורה במאה הנוכחית, וגם לא כפתרון גלובלי. בסדר, אז תקים מושבה, אז יהיו 50 חבר'ה שם, ויצליחו לשמר את הגחלת של המין האנושי לעוד כמה אלפי שנים. עדיף לשמור על הבית, אגב, זה מה שאני מלמד בבית ספר לקיימות אצלנו בבין תחומי, זה בדיוק זה, שאמר את זה הכי טוב, אגב, בנק אימון, שפתח, היה המזכיר הקודם, המזכיר הכללי הקודם של האום, שאמר, there is no plan B, because there is no planet B. אין לנו תוכנית אחרת, אלא לשמור על כוכב הלכת שלנו, ולהציל אותו מהרעות החולות שאנחנו מטילים עליו בזה אחר זה, בהתנהגותנו האנוכית וקצרת הראות. אנחנו... כמו שאמרת, 97% מהטיגריסים נעלמו, מי עשה את זה? זה אנחנו. ואנחנו יכולים לתקן אגב, זה לא שצריך להרים ידיים ולהשאיר את הכלים בכיור ולעבור. אפשר לתקן את זה וזה בהישג ידינו, זה עניין של החלטה ותקציבים, כמובן. וכאן באמת יש דילמה תמיד שהושתה על תוכניות החלל, ככל שהן היו נועזות יותר, עם יעדים מרוחקים ומסובכים יותר, הביקורת הציבורית הייתה, מה אתם שולחים חלליות לשבתאי ולנוגה ולשאר יעדים מרוחקים? למה אנחנו צריכים טלסקופ חלל חדש? הבל לא היה מספיק טוב, בואו נפתור בעיות רפואיות.
כן, זה כאילו יש לך איזה ילד במשפחה שמבזבז את כל המשאבים, את כל המשכורות של ההורים, על איזה תחביב מוזר.
אבל זה בדיוק לא העניין, כי הוא לא מבזבז את כל התקציב, אלא חלק קטן מאוד מהתקציב הכולל. אם היינו משווים את ההוצאות על מערכות נשק וביטחון, לעומת ההוצאות על חקר החלל, זה בסדרי גודל אחרת. התקציב של נאסא הוא בטל ב-60 לעומת התקציב של United States Armed Forces, כן? מה שהולך שם על ביטחון והצטיידות. אז חקר החלל, שוב, נתפס כאיזושהי משימה אזרחית לטובת המין האנושי כולו. זה לא רק לטובת האמריקאים, כי כשאתה לא יכול להסתכל על היבשת צפון אמריקה ולבודד אותה משאר כדור הארץ, אנחנו חלק ממערכת שלמה, ואני חושב שהאמריקאים מבינים את זה היטב, ופה יש איזושהי הושטת יד ברמה פלנטרית, ודיברנו על זה בשעה הקודמת, איך נאסא מנגישה מדע, ולא רק מדע פופולרי, אתה יודע, תמונות יפות. היום כל מדען יכול לקבל נתונים מסוכנות החלל האמריקאית על כל מחקר שהוא יכול לבצע, כמובן בהינתן שיש הסכמים בין המדינות ושיתוף פעולה מדעי, אבל אני כמדען ישראלי, אני זוכר עוד בעבודת הדוקטורט שלי בשנות ה-90 באוניברסיטת תל אביב, שעשיתי על האטמוספירה של צדק, ועל סופות ברקים ביופיטר. הייתי צריך נתונים מנאסא, מהחלליות וויג'ר 1 ו-2. כתבתי אימייל, וקיבלתי, כן, וקיבלתי, אז הגיע לא במייל כקובץ, זה לא היה, קיבלתי גיליונות מודפסים של שדות שלמים של מספרים, שאחר כך הכנסתי לתוכנית מחשב, ועשיתי סימולציה של העננים והסערות בצדק, אבל לא היה צריך, אלא רק לבקש.
מה אתה אומר? אחר כך, וואו.
יש לי דוגמה נוספת, כי
אז רגע, רק אני, סקרנות של בצדק אין בכלל קרקע, נכון?
זה נכון. צדק, שבתאי, אורנוס.
אי אפשר לדרוך שם.
ונפטון. לא, אי אפשר לדרוך שם, אין פני קרקע מוצקים, במובן שאנחנו מכירים. יש שם אטמוספרות עמוקות, שהולכות ונהיות דחוסות יותר ויותר, ככל שאתה צולל פנימה אל תוך כוכב הלכת.
האדמה במרכאות שם זה סוג של גז?
זה כבר לא גז. הקרקע, או בוא נאמר, פני שטח מוצקים,
כן.
הם מימן והליום מתחתיים, שבעומק של כמה עשרות אלפי קילומטרים, הופכים בגלל הלחץ האדיר כן. מגז לנוזל, ואחר כך מנוזל למוצק דחוס. וזו תופעה מעניינת מאוד בפלנטות החיצוניות. אבל שם לא נוכל לנחות.
זהו, אי אפשר, זהו.
אבל היריחים שלהם, כן. לצדק, לשבתאי, יש המון המון יריחים, ולפחות לצדק לגדולים שבהם, לארבע היריחים שגילה גלילאו עוד ב-1610,
כן.
יש פני שטח מוצקים, ואפשר לנחות עליהם, ולא הייתי אומר לגור בהם, בסופו של דבר רחוק מדי, קר מדי, ללא אטמוספירה מגינה, אבל אם אנחנו עוסקים בשאלות הגדולות של מאין באנו, האם אנחנו לבד ביקום, האם יש עוד מקומות שיכולים, להכלס יצורים חיים כאלה ואחרים, בטח שירחי צדק וגם הירחים של שבתאי מהווים מטרה מעניינת למחקר, ונאסא אכן שולחת ותשלח, וכמה מהמשימות המטורפות שמתוכננות לעשורים הבאים, הן בדיוק לשם, לטוס
דווקא לירחים, לא לכוכבי הלכת.
כי את כוכבי הלכת אנחנו יודעים, אז אנחנו מבינים אותם פיזיקלית ומטורולוגית ואטמוספרית, מה קורה שם, אבל לא נחפש שם חיים, למרות שקראתי מאמר לא מזמן על מיקרובים או חיידקים שיכולים לשרוד בעננים של צדק ושבתאי. זאת אומרת, לא צריכים פני שטח, חיים בתוך טיפות הנוזל שמרחפות בעננים או בקרח שנמצא שם, קצת מופרך בעיניי. יותר קל ופשוט לחפש על פני שטח מוצקים, כמו של מאדים ושל ירחיהם של צדק ושבתאי. מי שפתח את הדלת הזאת, אגב, להסביע את סקרנותנו,
כן.
היא כמובן סוכנות החלל האמריקאית, והסובייטית באותם שנים, ואנחנו רואים מההקמה של נאסא, היום לפני 60 שנה, מרוץ וחקירה בלתי פוסקת של גרמי השמיים הקרובים אלינו. אם זה נוגה, כוכב חמה ומאדים, וכמובן הפלנטות הגדולות, צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון, ואפילו פלוטו המרוחק שהחללית אופקים חדשים חלפה לידו לפני שנתיים, New Horizons, וממשיכה בדרכה הלאה אל הקצוות החיצוניים של מערכת השמש.
וואו. מה עוד נותר לומר מלבד לשאול אותך את שאלת השאלות, ואז נשמע שיר ונרגע מהשיחה בינינו. אני יודע שכל כמה חודשים הופיעה כותרת, יש מים במאדים ולכן אולי יש חיים ואין. עד כמה זה רציני?
לא, יש מים על מאדים, זה בטוח.
אוקיי, אבל זה מעיד על חיים, לא באמת.
כן, זה מעיד על אפשרות לחיים. אתה יודע, עד שלא ילך אסטרונאוט גיאולוג עם פטיש, ייתן מכה באיזשהו סלע משקע, חרסית יפתח את הסלע.
אבל יש שם גשושיות ויש רובוטים.
נכון, כן. אגב, אני מכיר מחקרים חדשים שהתפרסמו על הנחיתה הבלתי מאוישת הראשונה המוצלחת של וייקינג, חלליות אמריקאיות, צמד חלליות שנחתו על מאדים ב-76, ונשאו איתן ערכה של ניסויים שנועדו לענות על השאלה שאתה שאלת, האם יש חיים על מאדים? ועכשיו התפרסם מאמר שמראה שנאסא מצא כבר ב-1976 עדות לתרכובות אורגניות, אבל האופן שבו היא ביצעה את הניסוי השמיד את התרכובות האלה, בגלל שהם חיממו את הקרקע.
מה המרחק בין תרכובת אורגנית לבין חיים? אני באמת מנסה ללמוד.
זה שאלה כבירה. תרכובות אורגניות יכולות להיות הבסיס שבלעדיו אין חיים, והוכחה להימצאותם של חיים ולתהליכים ביולוגיים. אבל גם פה בכדור הארץ אנחנו עוד לא יודעים לענות על השאלה איך מאוסף של חומצות אמינו ותרכובות אורגניות שהיו מומסות באוקיינוסים הקדומים, באותו מרק קדמוני מוכר לפני 3.7 מיליארד שנים, איך נהיה תא חי פתאום, ואחר כך התחילה האבולוציה.
כל התשובות נמצאות מעבר לקיר כאן, בכאן מורשת, לדעתי.
מן הסתם.
כן.
כן, אבל זה רק הסבר אחד. כל דת שאתה תשאל, יהיה לה הסבר אחר, אבל הווריאציה היא דומה, כוח אלוהי כלשהו.
נכון.
למרות שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על זה, זה מאורע סטטיסטי. למה זה חשוב בעיניי לדעת את התשובה לשאלה, האם יש או אין חיים על מאדים? משום שער בנפשך, שבמערכת שמש אחת, כמו שאמרתי, שמש קטנה ונידחת בשוליה של איזושהי גלקסיה, על שניים מתוך 8 כוכבי לכת היו חיים, או יש חיים, אחד, בכדור הארץ, שתיים, אולי גם במאדים, המשמעות המיידית היא שכמעט כל שמש שסביבה יש כוכבי לכת...
אוקיי, זו מחשבה אינדוקטיבית כזאת,
נכון,
אתה אומר.
יפה אמרת. פשוט על ידי אינדוקציה, המסקנה שאנחנו נגיע אליה...
אבל
אליה...
אנחנו צריכים באמת למצוא עוד כוכב לכת כזה, או ירח כלשהו.
שיש עליו סימנים כן. לחיים או לחיים.
אחרת אנחנו באמת אותם. מיוחדים.
אני חושב שאנחנו לא מיוחדים. המספרים האסטרונומיים שעליהם מדברים, רק במערכת השמש שלנו, כ-40 מיליון פלנטות שהן הביטביליות, כלומר דומות לפלנטת האם שלנו, שיש עליהם מים נוזליים, אטמוספירה מגוננת וטמפרטורה סבירה, שאולי נוכל להגר עליהם. אני כנראה חושב שלא נוכל להגר עליהם, זה יותר... גבול המדע הבדיוני, אבל אתה יודע, אני צריך להיות צנוע ולומר, אנחנו יודעים על העתיד הרבה הרבה פחות ממה שאנחנו יודעים על העבר, ואיפה נהיה עוד 20 שנה מבחינת יכולות הטיסת חלל, הישרדות בחלל, התת תהליכי חיים על ידי הקפאה והפשרה לקראת הגעתנו אל היעד, טיסות במהירויות כבירות כמו שלא הגענו אליהם עד היום, אז עוד 20, 30, 40, 50 שנה, יכול להיות שבאמת נגיע לשם.
8 ילדים הושפזו בבית החולים שיבא בשבועות האחרונים בשל הידבקות במחלה שושנת יריחו. מתחילת השנה לפחות 114 ישראלים נדבקו במחלה. בנוסף למאושפזים, עשרות פנו לקופות החולים כדי לברר האם גם הם נדבקו בשושנת יריחו. המחלה הזו מועברת אלינו באמצעות עקיצה של זבוב החול, והוא מעביר אלינו את הטפיל משפני סלע. מיד נבין באיזה טפיל מדובר, למה המחלה הזו גורמת וכולי. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אורן כץ, רופא אור מומחה, חוקר פרזיטולוגיה ומומחה לשמניה. שלום לך.
שלום דודו.
טוב, אז בוא קודם כל נבין מה זה אומר שושנת יריחו, מה מהות המחלה הזו?
מהות המחלה היא... זיהום של האור בנקודה מסוימת בדרך כלל, בטפיל, שהופך אותנו לבית שלו ויוצר פצע במקום שאליו הוא נכנס.
זאת אומרת, הטפיל, מה, זה וירוס, זה חיידק, במה מדובר?
מדובר בטפיל, טפיל זה יצור שהוא יצור חי שהוא גדול יותר מחיידק וגדול הרבה יותר מווירוס. הוא חולק קווי דמיון רבים עם התאים שלנו, ולכן אנטיביוטיקות שבדרך כלל עוזרות לחיידקים לא עוזרות לגביו, וצריך לטפל בו דרכים שונות, וזה לפעמים יותר מאתגר בגלל הדמיון של התאים האלה לגוף שלנו.
אז לא מדובר בחיידק במשהו יותר גדול מחיידק.
נכון, טפיל. הוא מין קרוב משפחה רחוק של טפיל המלאריה ועוד טפילים אחרים. הוא הרבה יותר גדול מחיידק.
אוקיי, עכשיו, למחלה עצמה קוראים לישמניה, אני מנסה לדייק בהגייה.
השם הלועזי, השם הלטיני הוא לישמניה, על שם אחד החוקרים הראשונים שקראו לו לישמן.
אוקיי, עכשיו בוא ספר לנו איך הדבר הזה מגיע אלינו, איך הטפיל הזה מגיע אלינו.
הטפיל הזה חי סביבנו, לא בהכרח סביבנו בתל אביב, אבל חי סביבנו בארץ, במזרח התיכון, בעולם, בטבע. הטפיל קיים בבעלי חיים, ביונקים שונים, בעולם, ועובר בין חיה לחיה על ידי הקיצה של יתוש קטן שנקרא זבוב החול. זבוב החול נראה כמו יתוש מוקטן. וככה זבוב החול מקיים מעגל העברה בין בעלי חיים שונים בטבע, כמו כל מיני מחרסמים או כל מיני כלבים, וככה זה עובר בשלווה בטבע, והחיות חולות, או יש להם פצע והן מבריאות.
אוקיי, זאת אומרת, גם החיות חולות.
החיות גם מפתחות פצעים, או כל מיני אפילו מעורבות של האיברים הפנימיים. מה שקורה שכאשר אנחנו מתקרבים לטבע, או הטבע מתקרב אלינו, אז אנחנו מקבלים חלק מהקיצות הזבוב החול, ופתאום אנחנו מקבלים את המחלה הזאת, שהיא בדרך כלל של בעלי חיים.
עכשיו, למה המחלה הזו יכולה לגרום לנו? זה נגע בעור?
טפיל הלישמניאזיס יכול לגרום למחלות קשות ומסכנות חיים שמתקיימות בעיקר בארצות אחרות, בסדר? ובה הטפיל מתפשט באיברים הפנימיים של הגוף. זה לא מה שאנחנו מדברים עליו, וזה קיים בישראל אבל נדיר ביותר. מה שנפוץ מאוד בישראל ברמה העולמית זה מחלת אור של פצע או כמה פצעים ולפעמים הרבה פצעים, שפשוט נשארים ונתקעים לנו על האור ולא מחלימים לבד.
אוקיי,
זו פשוט מחלת אור של פצעים, היא לא מסכנת את האדם, היא לא מחלה מסוכנת, היא פצע מאוד מטריד, אף אחד לא אוהב להסתובב עם פצע, הפצע בדרך כלל לא כואב מאוד, אבל הוא גם יכול לכאוב, והצרה העיקרית של המחלה הזאת זה ההתעסקות הרבה, עוגמת הנפש, וצלקות שבדרך כלל נשארות כמזכרת לתמיד.
והאם המחלה הזו מדבקת? זאת אומרת, היא יכולה לעבור בין אדם לאדם? או שאני רק יכול לקבל אותה באמצעות הזבוב הזה?
אז התשובה הזאת יש כמה דרכים. קודם כל, המחלה, בניגוד למה שאמרתי קודם, או בחריג ממה שאמרתי קודם, שהמחלה היא מחלה של בעלי חיים, יש אזורים בעולם, כמו בהודו או בעיראק, שבה המחלה עוברת בין בני אנשים, נניח באיזה עיר, יש זובי חול, והם מעבירים את המחלה מבין אדם לבין אדם, בלי צורך בכלב או במחרסם, אוקיי? זה לא המצב אצלנו, זה קודם כל. אפשרות, חוץ מהמצב הזה, המחלה הזאת עוברת מבעל חיים לבין אדם דרך זבוב חול, ככה בישראל, וזבוב החול הוא היחיד שיכול להעביר. כלומר, אם אתה מכיר בעבודה מישהו שיש לו שושנת יריחו, אין מצב שהוא ידביק אותך. כמובן שאם אתה נורא נורא תרצה להידבק ותעשה לעצמך פצע ותחכך את הפצע שלך בפצע של הבן אדם השני, אז יש סיכוי שתידבק, אבל אין שום סיבה שתעשה דבר כזה, אין סיבה שאתה תרצה להידבק. אם לא תרצה להידבק, לא תידבק.
עכשיו,
אין צורך לשמור מרחק או לשמור נגיעה מאדם שיש לו פצע של שושנת יריחו.
אוקיי, עכשיו, זבובי החול האלה, איכן הם נמצאים בישראל?
זבובי החול האלה נמצאים בכל ישראל. יש מספר מינים של זבובי חול, שדומים אחד לשני, בין המינים מבדילים רק המומחים ספורים בארץ ובעולם, הם דומים אחד לשני, ממש קושי עצום להבדיל. הזבובים האלה נמצאים כמעט בכל ישראל, אני בשעתו למדתי רפואה בירושלים, וחקרתי קצת, חקרתי את הלישמניה, וגיליתי בדירה שלי, שתי קומות בשכונת מעמד בינוני בירושלים, זבובי חול שעקצו אותי באמצע הלילה. הם לא היו מודבקים, ולכן לא נדבקתי בשושנת יריחו באותו זמן.
הייתי בטוח שרק יתושים הם רעים, והזבובים הם חברו הטוב של האדם.
כל אחד הרי אוהב זבובים. מצד שני, כמו שאמרתי קודם, זבוב החול הוא מכונה זבוב החול, אבל בעצם הוא בן משפחה של היתוש. אז היה יותר הגיוני אם בשחר ההיסטוריה היו מכנים אותו יתוש חול ולא זבוב חול.
אם כן יצא מרצע מן השק, זבוב החול הוא בעצם יתוש.
נכון.
טוב.
הוא זאב באור של כבש.
לגמרי. טוב, הצלחת להלחיץ ולהרגיע אותנו בו זמנית. אני רוצה להודות לרופא האור המומחה וחוקר הפרזיטולוגיה המומחה ללישמניה, דוקטור אורן כץ. תודה לך.
כל טוב.
המחלה הזו מלחיצה אותי למרות שהיא לא מסוכנת.
כן, וכל הזמן אני שומע באוזניות הזמזום של הזבובים, ועכשיו אני מבין שהיינו צריכים זמזום של יתושים בכלל.
אני לא בטוח שיש רחשי רקע כל כך ספציפיים, אבל די-ג'יי מקלר תמיד ערוך להתקלות כאלה. רגע לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לשמוע את המוסיקה הזו, שהיא גם שימשה כפתיח של תוכנית, ואולי מיד נדבר עליה. הנה... שים לב, 3, 4, ו... 3, 4...
אתה לא סופר נכון.
לא נורא, אגב,
לספור לאחור.
אנחנו בשידור חי עכשיו, אבל השידור החוזר בערב...
9, 8, 7, 6, ככה סופרים לאחור, בטיסות חלל.
אוקיי, צדקת. לא הגעת לאפס, אבל הנה, קיבלנו את זה. טוב, זו העונה השנייה של מסע בין כוכבים. אבל ככה דיברנו בינינו בזמן השירים על מדע בדיוני וההשפעה שלו על תחום הלימוד של המדע או רכישת ידע.
זה נכון, יש פה מין ולס כזה בין מדע בדיוני ותרבות פופולרית לבין משימות חלל, ואתה רואה לא פעם ששמות של חלליות מיצירות מדע בדיוני הופכות להיות שמות של חליליות אמיתיות.
זאת אומרת, דווקא מהפיקשן, מהבידיוני, זה מגיע מחלחל לעולם האמת.
זה נכון, ולהפך. ולהפך, חליליות שיצאו למשימות נועזות בחלל, אחר כך היגרו אל תוך התרבות הפופולרית, ויש ממשק הדוק בין מה שאנשים חושבים שיראה בחלל, מפגשים עם כל מיני תרבויות גלקטיות וחוצניות, לבין המשימות והשאלות המדעיות האמיתיות שמסקרנות אותנו. לא פעם אתה רואה סרט שמתאר מה יקרה כאשר ננחת על מאדים, ואיזה יצור תת-קרקעי יגיח מאיזה מחילה חולית ויתרוף את האסטרונאוטים המסכנים. לבין העובדה שכאשר חללית, נחתת, כמו הנחתות המפורסמות של נאסה, נוחתת על מאדים, מצלמת את פני השטח, ואתה פתאום מגלה שמאדים דומה לבר שבע. אז יש הבדלים בין מה שהמדע בדיוני רוקם ושוטל במוחנו תמונות עתידיות, לבין המציאות המדעית, המסקרנת לא פחות אגב, שהחלליות מנגישות אלינו.
אבל זה נכון שילדים שחשופים בסדרות כאלה, זה לפחות מגדיל את הסיכויים שהם יעסקו במדע.
בוודאי, בלי ספק, יש מחקרים שמראים את זה, וגם משיחות אישיות עם חברים שלי, כן. שנמצאים היום, עובדים בנאסה או בסוכנויות חלל אחרות, שלא מהססים להודות שחלק מהמוטיבציה שלהם לעסוק בתחומים האלה של מדעי הטבע ואסטרונומיה בפרט, הם איזשהו סרט מדע בדיוני שראו בילדותם, אם זה E.T. או סטאר וורס או סטאר טרק שאנחנו שומעים בטלוויזיה, או חלילה הנושא השמיני, התשיעי והעשירי, שאנחנו כל פעם בוקשים איזה מפלצת אחרת ומנסים להתמודד איתה ולהציל את האנושות, או לפחות את הצוות של החללית שאליה פלש הטפיל המסתורי הזה, לא לישמניה אלא לשם קרסום שלנו. והמפלצות האלה, אני מוכרח להודות שבילדותי, אחד הדברים שהבעיתו אותי, הייתה האפשרות של פלישה ממאדים. כי קראתי את הספר מלחמת העולמות של ווילס, וזה נורא הטריד אותי מה יקרה, זאת אומרת, לא היה לי ספק שהם ישנם. השאלה אם נצליח להתמודד איתם כשהם יגיעו. כשבגרתי ועמדתי על דעתי, אז כמובן ההסתכלות
הרבה... אני חושב באופן כללי בשנות, אני לא יודע מתי אתה היית ילד, אבל בשנות ה-70-80 פחות חמלו על ילדים, וכל כך הפחידו אותם, זאת אומרת, אף אחד לא חשב על זה שזה יכול לסרוט אותך, כמו שאומרים היום, להקריפ אותך, כל האפשרויות האלה, כי אני הייתי גם בחרדה מפלישה, אבל...
כן, בסדר, אבל אתה לומד וחוקר, ואתה יודע, זה מעניין, כי אני מתעסק עכשיו בקולנוע של שנות ה-60, בין היתר בגלל 50 שנה לאודיסאה בחלל של קובריק ב-68, שזה סרט נבואי במידה מסוימת, אגב, חגג לא מזמן את יום הולדת 50, דיבר בו זמנית עם המאמצים של נאסה להגיע אל הירח, ואתה רואה שדברים שהוא חשב עליהם, הדהדו במידה רבה את מה שהמדענים בנאסא עשו באותם שנים בדיוק. הוא היה גאון ונביא, ובלי שיהיה לו ידע מוקדם על מה קורה בנאסא, נאסא אגב שלחה מדענים אל האולפנים שלו באנגליה, ובתקופה מסוימת קראו לאותו אולפן נאסא איסט, כאילו החלק המזרחי של נאסא, אפילו שהוא עסק בהדמיות ובסימולציות של טיסות חלל. וואו. אבל חלק מהקונספטים שלו, למשל, אם אתה זוכר, יש סצנה מאוד מפורסמת, שהאסטרונאוטים עולסים אימוני כושר גופני,
כן, כן, רצים,
והולכים ורצים,
טבעת כזו, כן.
בדיוק, על התחנה שמסתובבת. נכון. זה כורח שנאסא הבינה, אגב, עשור מאוחר יותר, בגלל התופעות הפיזיולוגיות שדיברנו עליהן, של בריחת סידן והחלשות מערכת השרירים, והיום אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית מתאמנים כדרך קבע שעה ביום. זה לא שהם עושים מינוי לגרייט שייפ, ואחר כך זורקים את המנוי ולא הולכים. הם עושים אימונים של כושר גופני, זה הכרחי להישרדותם הבריאותי.
יש הרבה סיבות שמונעות ממני להיות אסטרונאוט, אבל זו הסיבה המשמעותית.
ההתמדה בכושר גופני.
שעה ביום? די.
ולאכול אוכל מאבקות, זה בסדר לך.
כרווק אני יכול לומר לך שזה מקובל עליי.
לפתוח שימורים.
ודאי, זה כך אנחנו חיים. היום מציינים ברחבי העולם את יום הטיגריס הבינלאומי. מדובר בבעל החיים הגדול ביותר במשפחת החתולים, וכמעט היחיד שאוהב לשחות. במאה השנים האחרונות איבדנו כ-97% מאוכלוסיית הטיגריסים בעולם, כתוצאה מציד ובירו יערות, זו מילה יפה להרס, למרות שהשורש הוא ברה. היום חיים בטבע כ-3,000 טיגריסים בלבד, ועוד כמה אלפים נמצאים בגני חיות ברחבי העולם ובחצרות של בתים בארצות הברית, כי שם חוקי לגדל טיגריסים בחצר הבית. בארץ אפשר לראות טיגריסים בספארי, ברמת גן ובגן החיות התנכי בירושלים. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור נילי מגן אבני, וטרינרית ראשית ומנהלת זואולוגית של גן החיות התנכי בירושלים. שלום לך.
שלום.
טוב, אולי תוכלי ללמד אותנו מעט על החיה הולכת ונכחדת הזו.
נכון, זה באמת בעל חיים שהוא בסכנת הכחדה חמורה. והוא פעם היה נפוץ מאוד בכל רחבי אסיה, והיום הזכרת את המספרים שממש נשארו 3,000, 4,000, הולך ונעלם. ויש אפילו, התחילו ולמדו וחילקו אותו לתתי מינים, והיום יש 6 תתי מינים, אבל היו 9, 3 תתי מינים, פעם אפשר היה לראות אותם, היום הם לגמרי נכחדו. לא בגני חיות ולא בטבע ובשום מקום, את הטיגריס הבאלי, הג'אבן, הקסטי, הענפות בטורקיה, איראן, בקיצור, יש כאלה שאפילו לגמרי נעלמו, תתי מינים שלגמרי נעלמו מהעולם, ויש כאלה שהגדירו אותם בסכנת הכחדה חמורה.
עכשיו, מה באמת גורם, כשאנחנו מדברים על טיגריסים שנעלמים, אנחנו כמובן מדברים על כאלה שנמצאים בטבע, ביערות וכולי, מה פוגע בהם כל כך?
בעיקר ההרס של בית הגידול. יחד עם היער, כל בעלי החיים שביער נעלמים, ואם זה הטיגריס הסומטרי, כמו שיש לנו כאן בגן החיות, אז היער הורס נהרס בשביל לשתול כל מיני, בעיקר את השמן הדקלים, שזה מוצר שמאוד מבוקש במערב, אז פשוט מבערים או מכחידים, קורטים את היערות יחד עם בעלי החיים שבהם, ובמקום זה עושים מטעים גדולים של הדקלים. הטיגריסים נדחקים לשוליים של ההרס הזה, ומגיעים גם לאזורים מיושבים, ואז הורגים אותם, גם צדים אותם בשביל מוצרים של רפואה סינית. בקיצור, כל הדברים האלה, ברגע שורים טיגריס, לפעמים הוא באמת כבר קרוב מדי ליישוב, וזה נהיה מסוכן, כי אין לו שטח נחייה בבית גידול שלו, ולפעמים גם צדים אותו בשביל כל מיני תעשיות אחרות.
כן.
אז זה עיקר הסיבות, והיום כבר מתחילים לדבר על שמורות ועל הגנה ועל העלאת המודעות גם של הצריכה הזאת של שמן הדקלים במערב. כל הדברים האלה זה תהליכים, כי באמת רק בעשר שנים האחרונות זה ירד חצית מהמספרים המעטים האלה, עוד הולכים ויורדים.
טוב, גם על שמן הדקלים באמת לאחרונה יותר ויותר מדברים, נכון? על ההפקה של השמן הבעייתי הזה. גם ההפקה שלו וגם השמן עצמו בעייתי.
נכון.
כן. עכשיו, את גידלת טיגריס, נכון?
אז באמת בגני חיות, זה המאמץ הגדול של גני חיות, לשמור על כל תתי המינים ועל כל הטיגריסים שרק נשארו. וכאן בגן חיות יש לנו את הטיגריס הסומטרי, ויש לנו את חנה ואביגדור, זה זכר ונקבה שהגיעו אלינו.
חנה ואביגדור?
אביגדור.
אוקיי.
ושניהם, חנה המליטה כמה פעמים, וגם לא תמיד פשוט ולא לא תמיד שורדים הגורים, וגור אחד אני באמת לקחתי הביתה בלית ברירה, בגלל שאימא חנה באיזשהו שלב הפסיקה לגדל, ואנחנו הצלחנו לעשות את המלאכה עבורה, ומהר מהר כשהוא כבר יכל לישון את הלילה, לא היה צריך בקבוק בלילה, החזרנו אותו להכיר חזרה את עולם הטיגרסים ולחזור חזרה לקבוצה, כי מאוד מאוד לא שמחים כשנאלצים לעשות את הדבר, זה הכי טוב לטיגריס.
רגע, רגע, אני רוצה להבין, את גידלת טיגריס בבית?
תקופה קצרה, כן.
וואו, יש לנו כותרת! מהר להרבה.
כותרת ישנה, כבר שני הרבה שנים היה.
לא משנה, עדיין
נטשטשת. אבל כן, עזרנו גם לטיגריסים.
וואו, גידלת טיגריס בבית, קם בישראל.
ומה אמרו החתולים בשכונה על העניין הזה?
סוף סוף מישהו עושה סדר שם בחוץ.
סדר בחוץ, בדיוק.
סוף סוף חתול אמיתי, ולא כמו כל הנודניקים האלה בחוץ.
נכון.
טוב, זה די מדהים הדבר הזה. אני מבין שיש כמובן רצון לשמר איכשהו את המין הזה וכו', יש מאמצים באמת שימנעו מהטיגריסים להמשיך ולהיעלם? או שזה okay. כמעט בלתי נמנע כרגע?
מאוד תלוי איפה, ומאוד תלוי איך המספרים נראים. גני חיות עושות הרבה מאמץ, גם בשימור של המינים שנשארו, שלא נכחדו. יש היום 1,800 טיגריסים ברחבי העולם בגני חיות, כמעט כמו בטבע. ועושים הרבה מאמצי שימור של הסתכלות עולמית על הפרטים שנמצאים, ולעשות שידוחים מי גנטית מתאים למי, ואיזה גורים שנולדים הלכו לאיפה. זה ממש ניהול של גני חיות, ניהול עולמי. כדי לשמר אותם לפחות בשבי. גני חיות מעלים גם מאוד את מספרים את הסיפור של הטיגריסים לכל הקהל הרב שמגיע ולבקר בגני חיות, ועוזרים לעלות המודעות גם של מה אפשר בעצם לעשות, גם לא לצרוך את המוצרים האלה, וגם להכיר את הנושא של שימור בעלי חיים, ולראות את הדברים שהם יכולים לעשות כאן במערב. במקביל, בשטח, איפה שעוד נשארו טיגריסים, הולכים ומכריזים עוד פעם בעזרת גופים בינלאומיים לשמורות, ושמורות שבעיקר הבעיה שקיטוע בית גידול. פה יש כמה טיגריסים, שם יש אחרים, ומנסים לעשות איזה מעברים כדי לעשות שמורות קצת יותר רחבות למקומות שעדיין יש לנו טיגריסים בעולם.
טוב, זה ודאי יצור מרהיב ומרתק, ואנחנו מקווים שיעשו מאמצים משמעותיים ביותר שהוא לא ייעלם מהעולם. אני רוצה להודות לך מעומק הלב לדוקטור נילי מגן אבני, וטרינרית ראשית ומנהלת זואולוגית של גן החיות התנכי בירושלים. תודה לך.
תודה לכם.
טוב, אנחנו רגע לפני שנסכם את השעתיים, אתה רוצה להוסיף משהו בבקשה?
לא, אני אומר שגם הבוקר התפרסמה ידיעה מדחדכת על היעלמותם של לוויתני האורקה בחופי קליפורניה, שנשארו 75 פריטים בלבד. עקב זיהום האוקיינוסים, הרעש שספינות עושות ושמשבשת מערכות הניווט שלהם, אנחנו, כמו שאתה רואה, בצורה סיסטמטית מכחידים את מי שהוא יחד איתנו על ספינת החלל ארץ, Spaceship Earth, מונח מאוד מאוד ידוע, שאגב, גם את זה, ראשיתה של התנועה הסביבתית וההסתכלות על כדור הארץ כמערכת, מה שדיברתי עליו, מנקודת המבט של לוויינים, ובסופו של דבר תוצאה כן. של אחד מהצילומים ההיסטוריים שאסטרונאוטים של תוכנית אפולו ביצעו, תמונה ידועה של זריחת הירח מעל, זריחת כדור הארץ מעל האופק של הירח, כן. תמונה שנקראת Earthrise של אפולו 8 כשהקיפו את הירח, יצאו מהצד השני ולפתע ראו את הכדור הכחלחל הזה, מעל האופק השומם של הירח.
אחת התמונות באמת המפורסמות.
תמונות כן. איקוניות, ושהבינו לפתע, אתה יודע, אתה רואה את הכוכב לכת השברירי הכחלחל הזה, בחשיכה האופפת אותו מסביב, אתה מבין שאין מקום אחר, כן? זה לא באמת שיש אופציה להגר, צריך לשמור על הבית, לצערי, מה
ש... אתה ממש פטריות של כדור הארץ ברמת ההדתה.
ברמת ה... כן. הסתכלות עליו כ... הבית שלנו בחלל,
הבית שלנו בחלל.
ואין אחר.
רגע לפני שנדבר עם יובל מלכי, מגיש העסקת פודקאסט לילדים, הוא מספר סיפורים אמיתיים שישדר כאן את תוכניתו המצליחה היסטוריה לילדים ממש מיד אחרינו, בשעה 9. אתה גם היית קשור לפרויקט שהיה מעורב בו גם האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון, זיכרונו לברכה.
נכון, בין 98 ל-2003 עבדתי מטעם אוניברסיטת תל אביב וחיל האוויר הישראלי, למעשה בניהול מדעי מבצעי של הניסוי שאילן רמון, זיכרונו לברכה, ביצע על מעבורת החלל קולומביה.
כן.
ויצא לי לעבוד בצמידות עם נאסא, בבסיסים השונים של נאסא, ולהכיר את המערכת המדהימה הזאת של תוכנית החלל המאוישת. אני לא מדבר על החלליות ועל אביינים, שזה תוכנית אחרת, אלא על התוכנית המאוישת, Human Space Flight, עם ההיסטוריה המפוארת מאלן שפרד וג'ון גלן, גיבורי ילדותי, שהייתי גוזר במחברות ומדביק גזרי עיתונים על תוכנית מרקורי וג'מיני ואפולו בשנות ה-60, כשגדלתי, ו... עד בסוף שאתה יושב במישן קונטרול האמיתי, עם המסכים הגדולים, ופוגש את האנשים שבאמת עושים את זה, ויוצא לך לעבוד עם אסטרונאוטים. אותם יחידי סגולה שבאמת עושים את העבודה של טיסה מאוישת בחלל, ולכן אני חושב שנפלה לי הזכות הזאת לעבוד בתוכנית החלל הישראלית, מול נאסא כ-5 שנים, עד הסוף הטרגי, בראשון לפברואר 2003, אבל זה היה באמת זכות וחוויה בלתי נשכחת לעבוד במשהו שכילד חלמתי עליו.
כן, בסופו של דבר זה ילד שמגשים חלום, איך שלא נסתכל על זה.
כן, אני הבנתי די מהר שאסטרונאוט אני לא אהיה, ועדיף היה להתעסק בצד המדעי של הנושא של טיסות חלל, ואני חושב שהמחקר שביצענו, ואחר כך חזרתי עליו אגב עם עוד 2 אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית, עם אסטרונאוט יפני, סטושי פורקאווה, שעשה את הניסוי שאילן עשה בשעתו על הקולומביה, וגם עם האסטרונאוט אנדריאס מוגנסון, האסטרונאוט הראשון של דנמרק ב-2015. אז יצא לי לעבוד עם אסטרונאוטים ועם סוכנויות חלל. אני חושב שאם יש משהו באמת מרגש, ושהוא פורץ גבולות מההיבט הזה של, בסוף אנחנו עושים ביחד משימה מדעית על פלטפורמה שהמין האנושי בנה ביחד, תחנת חלל בינלאומית שמקיפה את כדור הארץ בגובה 450 קילומטר, ועכשיו יש באנשי צוות שעושים ניסויים ומסתכלים על ההום פלנט שלנו כל הזמן, והנה לא מזמן התבשרנו שאולי תהיה אפשרות אי שם בעתיד לאסטרונאוט ישראלי נוסף, אני לא בטוח אם זה יקרה, אבל לפחות האופציה קיימת, ולכן זה חשוב שתהיה נוכחות ישראלית. אגב, ישראל הקטנה, אני לא אגיד מעצמת חלל, אבל דווקא בחוץ היכולות שלנו, במזעור, בננו ובטכנולוגיה, אנחנו כן בונים לוויינים, כן בונים רקטות ושולחים את הלוויינים שאנחנו רוצים אל החלל, וכמובן אנחנו צריכים להיות מיוחדים, באיזה מובן, אנחנו האומה היחידה שמשגרת את הלוויינים שלה, בניגוד לסיבוב כדור הארץ, אנחנו משגרים מערבה, בניגוד לכל העולם שמשגר מזרחה.
למה?
כי אנחנו לא רוצים שהטילים והלוויינים שלנו חס וחלילה ייפלו באזור של מדינות לא ידידותיות לנו, ולכן אנחנו משגרים נגד וקטור הסיבוב של כדור הארץ, ולמעשה מפסידים קצת מהמהירות הזוויתית. אז חקר החלל היה מדהים ונותר מדהים, אני חושב שהוא מגרה את הדמיון האנושי, והמין האנושי צריך לעשות את זה, לא כי זה יקר, כי זה מסוכן, כי זה פותח תחומים אינטלקטואליים מעניינים, אלא כי זה עניין הישרדותי בשבילנו.
עד כדי כך. זה לא צעצוע לעשירים או משהו.
לא, אני חושב שזה כורח המציאות.
דרך לבזבז כסף מיותר.
תראה, יש גם את זה, כמובן, ואם דיברנו על האזרוח של החלל, שזה הופך להיות נחלת הסקטור הפרטי פתאום, ואפשר יהיה לעשות ירח דבש בתחנת החלל.
אני רואה שיש גם מודל כלכלי שמאפשר את זה, לא?
בוודאי, בסוף זה ביזנס, וביזנס תמיד היה אחד מהגלגלים שמניעים את הכלכלה.
הצליחו סוף סוף לייצר באמת עסק מהדבר.
כן, ואם אתה מניח, למשל, שאפשר לטוס לחגורת האסטרואידים ולכרות שם מינרלים שאין בכדור הארץ, או אוזלים בכדור הארץ, ואתה צריך אותם כדי לקיים את התרבות האנושית ברמת החיים הגבוהה להורגלנו, אז מן הסתם נטוס לאסטרואידים ויהיו קורים שיעבדו במכרות על אסטרואידים בין המסלולים של מאדים וצדק, ויביאו משהו הביתה. זאת אומרת, יש מעבר לאופק הרבה מאוד משימות נועזות, כנראה לא נספיק לדבר עליהן היום, אבל נאסא לא עצרה או עוצרת ביום ההולדת ה-60, אני מניח שאנחנו נחגוג גם 70 ו-80 ו-100, כי החלל הוא רק האתגר הבא של המין האנושי.
שש, טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי מיד אחרינו בשעה 9 משודרת בכאן תרבות, התוכנית המצליחה היסטוריה לילדים, בהגשתו של יובל מלכי, מגיש העסקת פודקאסט לילדים, הוא מספר סיפורים אמיתיים. יובל, על מה תדברו היום בתוכנית?
היי דודו, בוקר טוב.
היי.
הפרק הראשון שלנו בהיסטוריה לילדים יעסוק בדוד בן גוריון. רובנו מכירים את בן גוריון כמי שהכריז על המדינה, מי שהיה ראש הממשלה הראשון, אבל הסיפור שלו הוא הרבה יותר מעניין מזה. בן גוריון גדל בפולין, הוא מגיע לארץ בתור בחור מאוד צעיר, והוא לא יודע עד כמה התנאים כאן קשים. הוא סובל מאוד גם מקדחת, עולה לו החום וגם מרעב. ובחלק מהפעמים הוא כל כך רעב ופשוט אין אוכל, שהוא מוצא לעצמו איזה חתיכת פיטה יבשה כזאת, והוא לוקח נגיסות נגיסות, ביסים ביסים קטנים כאלה, בשביל שהגוף יחשוב שהוא אוכל ככה ממש טוב. והתקופה הזאת בארץ היא תקופה מאוד לא פשוטה, והוא כותב, הוא מספר עליה, ואנחנו מספרים עליה בהיסטוריה לילדים. התוכנית היסטוריה לילדים היא באה למעשה ללמד היסטוריה לילדים, כפי שאומר השם, אבל היא עושה את זה בצורה גם מאוד משעשעת ובידורית. אנחנו שמים שם גם כל מיני אפקטים וגם כל מיני קטעים בידוריים מצחיקים כאלה, שהילדים גם יאזינו להיסטוריה וגם יצחקו, ככה שהם ירצו לשמוע עוד ועוד פרקים. אז היום הפרק שעולה הוא על דוד בן גוריון, ממש מספר איך הוא צמח מילד בגולה להיות עולה חדש, ודרך כל הסבל הזה הוא הפך להיות מנהיג וראש הממשלה, ועל האהבה שלו כמובן לאשתו פולה. בהמשך יעלו עוד כל מיני פרקים על הרצל ועל מרטין לותר קינג ופלורנס נייטינגייל, שהייתה גם אחות אבל גם סטטיסטיקאית מעולה, ועוד פרקים גם על אנשים שאנחנו מכירים וגם על אנשים שאנחנו פחות מכירים או פחות מכירים את ההיסטוריה שלהם. למשל, יש פרק על צ'רלי צ'פלין. את צ'רלי צ'פלין אנחנו מכירים בתור איש מצחיק שהצחיק את העולם, אבל הסיפור שלו הוא הרבה יותר מורכב. הוא גדל בלונדון, היה ילד שסבל מאוד, אימא שלו הייתה חולה ונהגה להתאשפז בבתי חולים, הוא ואחיו היו צריכים לדאוג לעצמם, הייתה לו ילדות מאוד מאוד קשה, וגם בחייו המאוחרים יותר הוא הסתבך עם השלטונות, נאלץ לעזוב את ארצות הברית, סיפור. אז במהלך החודש הקרוב, בשעה 9 בבוקר, היסטוריה לילדים, בכאן תרבות, אני ממליץ לכם להאזין, וכמובן שאפשר להאזין גם לכל העונה הראשונה בפודקאסטים, בפודקאסטים של כאן, ואחרי שתסתיים העונה הראשונה, תעלה העונה השנייה שהיא פשוט מדהימה.
טוב, אנחנו רוצים להודות ליובל מלכי, ואנחנו כמובן נאזין, ומיד אחרי יובל מלכי, כמידי בוקר, גם כן תרבות עם גואל פינטו. תודה לך ותודה לכם, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. תודה מעומק הלב לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל. זה היה מרתק, תודה.
היה כיף, תודה.
תודה רבה, תבוא שוב, להתראות בינתיים.